ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו.
שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ערוץ האימוץ, צחי ברדוגו. והפעם אנחנו ממשיכים פרק שהתחלנו, בפרק נוסף של משפחה מדהימה, מתן ובוני שמיר.
טובי בוני שמיר.
ואנחנו בפרק האחרון סיימנו, מתן, שאתה מספר לנו על המפגש עם האמא הביולוגית בירושלים, באיזה מקום ניטרלי, ואני הייתי רוצה שתמשיך משם.
בסדר גמור, טוב. קודם כל, כיף לחזור. לאולפן כאן, עכשיו יש גם כוסות.
כן, נכון, לא היה כוסות.
הייתם ערוץ האימוץ, אני מראה למצלמה.
נכון, לא היה פעם שעברה.
נורא יפה, נורא יפה.
אם זה נעשה גם פרק שלישי, אתה יודע.
אני, בסדר, אני מעכשיו...
סדרה.
אנחנו בעד. סדרה,
דוקומנט.
אנחנו התחלנו לכתוב ספר, אבל זה קצת
נקטע. אולי נמכור לנטפליקס.
Tell me about that, אוקיי.
אוקיי, בסדר, אז בעצם פעם שעברה דיברנו על המפגש עם האמא הביולוגית, וסיפרתי ככה על החבנות, החיות נכנסו לחדר, וככה כלילו את האווירה, ומאותו מפגש שהיה ככה מאוד טעון, או קצת מוזר, או קצת הציף הרבה רגשות, התפתח לאט לאט את הקשר, הקשר החדש. כמובן שכל הזמן אני מדבר עם אמא ומעדכן אותה מה קורה, שתהיה גם בלופ, כי אני יודע שהיה לה מאוד חשוב להיות חלק מזה, כי גם היה לה קושי, מובן.
אתה היית דרוכה? חיכית ל...
היא הייתה דרוכה, מה זה דרוכה? חייל גולני נמצא עכשיו ב...
בשטח.
והיא
צמודה למהדורות החדשות.
פלוגה של חמאס מולו.
אני מוכרחה להגיד שזאת הייתה החלטה שלי להיות חלק מכל הסיפור, ויחד עם זה, זה מעלה קשיים שאפשר להבין אותם. אני כל היום ישבתי וניגנתי ובכיתי, כן? ואחרי הפגישה שלו, דבר ראשון הוא צלצל אליי, הייתי באוטו כשהוא תפס אותי, ואמרתי, מתן, תן לי רגע, אני חונה.
עוצרת בצד.
אני עוצרת, אחרת אני עושה תאונה. זאת אומרת, אבל העובדה הוא שהוא ישר צלצל אליי,
ברור.
לדווח לי. ובאמת כמו שהוא אומר, זה בהתחלה מאוד מוזר כל הסיפור וזה מאוד מציף, אבל לאט לאט הדברים מתחילים להתבהר. ואני יכולה רק לספר קוריוז, למשל על הבנייה של המערכת יחסים שלו, לא רק עם האמא אלא עם החיות.
כן,
אני זוכרת, ביקרתי אותו, הוא נסע לקנדה והוא היה שם שליח, ואני נסעתי לבקר אותו, ויום אחד שמעתי אותו בשיחה עם אחת האחיות שמה על ה... הרגעת אותה שאתה תעזור לה למצוא חתן ושהיא לא תדאג וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הוא לקח על עצמו פתאום את הרול של ביג ברודר, וזה היה מאוד מתוק.
לגמרי, אני מתחבר במה שאת אומרת, זה פתאום היה... כל הרול הזה, בהתחלה זה הכל נחמד, ואתה מכיר, ואתה מכיר עוד אנשים, אבל פתאום אתה רואה את האחריות, או את הדברים שזה בא איתם, פתאום זה לתחזק קשר כזה, פתאום אנשים נקשרים אליך, וככה תלויים בך לכל מיני דברים, לעצות, פתאום אתה אח הגדול, בן אדם שגדל בן יחיד, כל חייו, פתאום הוא אח גדול לעוד 5 אחים ואחיות.
וכתב חיבור, אני בן יחיד, איזה מזל שיש לי בן יחיד. הוא כתב כשהוא היה בערך בכיתה ג'
ואז בעצם הקשר הזה נבנה. זה היה לאט לאט, אבל היה מאוד נכונות, אני חושב. גם מהם, הם ישר קיבלו אותי למשפחה. האחים והאחיות שמעו באמת כל החיים שלהם, שיש להם עוד אח שמסתובב לו שם.
היא סיפרה להם, זה גם כן.
אם את נכנסת לי באמצע, את יודעת שיש לי ADHD, וזה נורא קשה קצת להתחות המחשבה. אז באמת היו שיחות שהם מתקשרים, ופתאום מדברים איתך על נושאים כמו שידוך בעולם החרדי, מה לי ולזה? אבל אני חושב שבשיחה אתה יכול להיות אמפתי ואתה יכול לנסות להבין, ואני באתי ממקום של לא לשפוט. אני חושב שזה משהו שאבא שלי זיכרונו לברכה, אחד הדברים שלמדתי ממנו, שהוא באמת כל אדם שהוא נפגש איתו והיה לו אינטראקציה איתו, הוא תמיד ניסה להבין מאיפה הוא בא. הוא היה אנתרופולוג.
תרשה לי לשאול אותך, ממאומץ למאומץ שפתחו תיק. ילד מאומץ יכול לא לשפוט? זה מעשי?
תראה, אני חושב בגדול כן. אני חושב שתמיד יש את המידה הזאת של השיפוטיות שאנחנו מגיעים.
שיפוטיות יש לכולנו בכל דבר. אבל האם למאומץ יש ביתר סט? במיוחד לגבי המשפחה הביולוגית שלו, במיוחד להורים הביולוגיים. כי השיפוטיות לגבי אחים היא מינורית, היא לא, הם לא אשמים, הם לא קשורים.
אני לא יודע, יש סיפורים שהם יותר מורכבים, ויש סיפורים שהם באמת יותר קשים במובן הזה.
נכון. אני שואל אותך, כי אני עברתי את אותם חוויות. אני מתמודד יום-יום, למשל, מאז שפתחתי את התיק אימוץ. אתה כועס? זו שאלה ששואלים אותי כל הזמן.
כן.
אתה כועס?
באיזה גיל אתה אומצת?
3 חודשים, 4 חודשים.
מתן אומץ בגיל 8 ימים.
יש הבדל? אין הבדל. אנחנו שנינו לא זוכרים את הסיטואציה.
פעם איזשהו מורה שלי אמרה לי, אני לא זוכרת בדיוק את הסצנה,
אבל
בדיוק, זה משהו אחר. אין לך הבדל.
ימים לחודשים.
אני ננטשתי בגיל 4 ימים, עברתי לבית יתומים, לא זוכר כלום כמובן, ובגיל 4 חודשים, נמסרתי לאימוץ.
היה לך כאילו תחושה ש זנחו אותך או משהו כזה?
לא.
אני אתן את התשובה שלי, תסלח לי רגע, שמה אני אמרתי, וזה סובייקטיבי. אני הרגשתי לא כועס מעולם, כי היה לי טוב. אני זכיתי, ואני חושב, אם יורשה לי, גם אתה.
אני גם זכיתי, 100%.
ולכן אין כעס. יכול להיות שנמצא מאומצים, ומצאתי, מאומצים ומאומצות, שעברו חיים לא קלים.
נכון גם.
ואז תחושת הכעס מתעוררת ומתעצמת. ומי שהיה לו טוב, מרגיש שזכה. אז הכעס הוא
כן. אבל אני מה מבטיח להם שאם הם היו נשארים אצל ההורים הביולוגיים, אז היה מצב יותר טוב.
אני יכולה לספר, זה קוריוז. אמרתי קודם שנסעתי אליו לקנדה, אבל זה היה שם שלג וקור, ואמרתי, אני לא באה לפה עוד פעם. ואמרתי, אתה רוצה שניפגש עוד פעם בפלורידה? אז נפגשנו שנה אחרי זה בפלורידה. ואנחנו היינו בבריכה כזאת של הבן דוד שלי בפלורידה, ומתן פתאום הסתכל עליי. הוא אמר לי, יו, אמא, תתארי לעצמך, יכולתי להיות עכשיו חרדי בירושלים. איזה מזל שאת אימצת אותי.
אתה מבין?
לא, אבל אני אגיד לזה שני דברים. אני אגיד אחד שהתהליך החזרה בתשובה שלה הגיע אחרי המקרה שלי, אז אני לא בטוח שאם הייתי נשאר וזה, אז היא הייתה הולכת בכיוון של החזרה בתשובה. זה אני יודע היום, יכול להיות שזה משהו שלא ידעתי אז. אבל זה גם, זה לא, אני לא אמרתי את זה במקום של שיפוטיות, כי אני מקבל אותם איך שהם חרדים וזה סבבה, אבל זה פשוט כל כך רחוק ממני היום שאני לא מתאר לעצמי מצב שגם אני הייתי גדל ככה.
אני חושבת
אני רואה את אמא שלך כל הזמן רוצה לדבר. כל פעם שאתה מדבר או שאני מדבר, יאללה ציימו כבר, אני חייבת להגיד משהו.
יש לי הרבה מה להגיד.
אנחנו מפריעים לה.
אני חושבת ש
נסגור אחרי זה, נעשה לך The Toby Show.
אוקיי.
פודקאסט.
טובי שואו, גדול.
אני חושבת שהפרספקטיבה משתנה עם השנים גם, כמובן. כי איך שאנחנו רואים את זה היום, זה לא כמו שראינו את זה בהתחלה. וברור שהיום, אחרי ששמענו, אתה קיבלת פרטים כשפתחת את התיק, ואחר כך אנחנו נפגשנו, כשנפגשנו בירושלים, קיבלנו עוד היבטים על כל הסיפור, אז כמובן שהקשר הולך ונבנה, וגם ההבנה מעמיקה. והיום אנחנו כאילו, אנחנו ישבנו ושמענו אותה, איך היא מדברת על מה עבר עליה בדרך, אז ברור שאנחנו לא כועסים עליה. לא יודעת, כשהיא פתחה לי את הדלת, אנחנו הסתכלנו אחת על השנייה והתחבקנו.
אבל את, טובי, ברור שאת לא תכעסי. זה שאת לא תכעסי, זה ברור.
אבל היא פתחה לי את הדלת והסתכלה עליי והתחבקנו 10 דקות.
כן, בסדר.
אנחנו מדברים גם פה על נקודת המבט של המאומצים.
של המאומץ.
ואיך הוא מרגיש.
כן.
האם הוא כועס, האם הוא פגוע?
כן.
והשאלה הבלתי נמנעת, מה היה קורה אילו? וההשוואות למה היה קורה אילו.
נכון. עכשיו, אף פעם לא נדע מה היה קורה
נכון,
אילו.
נכון.
זה שאלה שלפעמים מסיקה אותנו, אבל היא לא מביאה הרבה תועלת. מה היה אילו.
כן. אז אני חושב שאפשר להמשיך הלאה בכיוון בסיפור, בכרונולוגיה.
כן, כי אנחנו גולשים קצת לפילוסופיה.
כן. אז בעצם אחרי זה אני נורא התלהבתי מהמפגש ולהכיר עוד משפחה. אחרי זה היה עוד מפגשים, היה יום הולדת 80 לסבא. הסבא עוד היה בקיבוץ, סבא קיבוצניק. והם אמרו לי, בוא נביא אותך ליום הולדת, תפתיע אותו. אמרתי, הבן אדם הולך להיות בן 80, מה אתם רוצים להתקפת לב? מה זה עניין של ירושה פה? כאילו, מה אתם מכניסים? לא, לא, אל תדאג, וזה, חייבים להפתיע אותו, נביא אותך, זה יהיה מתנת יום הולדת שלו. אמרתי, טוב, אני זורם. הוא בא, אז בעצם הוא חוגג את יום הולדת שלו פעם אחת בקיבוץ, ופעם אחת הוא נוסע כל פעם, היה נוסע לפני הקורונה, עד לירושלים, וחוגג שם עם המשפחה שלו שם. זה היה נורא יפה לראות את החיבור הזה, וזה שהוא עוד נוסע אליהם, ושומרים על קשר למרות המרחק התרבותי גם שנוצר. וזה היה מין מתחם כזה ליד בית כנסת, פארק, ואני בא, מבריחים אותי כמו איזה חשוד, שמו אותי מאחורה, ואני עומד עם האחות, אחד החיות שלי, נקרא לבית. ומחכים, אני מחכים לקיו שאני אצא, ואז בינתיים האמא הביולוגית מדברת איתו ואומרת, אבא, אתה זוכר את המקרה ופה ושם, והוא לא מבין כאילו מה את מעלה את זה. אז הכנו לך הפתעה, ואז אני יוצא מהדלת ביחד עם אחותי,
והוא לא הבין.
וגם היה האח שלה, כלומר הדוד, והמשפחה שלו, ופתאום כולם כזה מסתכלים, מה, מי זה? כאילו, אני באתי עם האחות, וחשבו שאני החתן או משהו שלה, כן. שהולכים להכריז, טוב, שהיא מתחתנת.
מי יחשוב על זה בכלל?
מי יחשוב? ואז אומרים לו, לא, זה מתן, הנכד שלך. והוא כזה היה שנייה בשוק, ואז פתאום אומר, נכד שלי, ואז בא נותן לחיבוק גדול. זה היה רגע באמת, באמת מרגש, באמת עוד קבלת פנים כזאת, סבא שלי נפטר שהייתי בן 10, סבא שלי השני בארצות הברית, אבא של אמא, ולא היינו מתראים ככה, ואז פתאום
פתאום זכית בעוד איזה סבא. אתה בקשר היום עם
כן, אנחנו בקשר טוב.
עם כל המשפחה?
עם כל המשפחה. בעצם אני, מכל המפגשים האלה, רציתי לרוץ ואמר, טוב, עכשיו הגיע לזמן להכיר את הצד של האב הביולוגי. ואז דיברתי עם אמא והיא אמרה לי בעצם,
שוואי, שוואי.
כן. באנגלית. כן, אני דוברת גם ערבית, אמריקאית ערבית.
המבטא אצלי זה רק קמופלאז', כן, כן. כי אני 50 שנה בארץ.
נכון.
טל ברודי כזה.
משהו כזה, כן.
קרן הישראלי.
אני על המפה.
ובעצם זה היה באמת החלטה טובה, עצה טובה, כי באמת זה יכול להיות מאוד overwhelming צריך רגע
ספר לחכות. לי על זה.
אתה מכיר. ובאתי בעצם יותר מוכן.
מתי אני פגשתי אותם פעם ראשונה, אני לא זוכרת. את הקיבוצניקים. אני חושבת שפגשתי אותם לפני אשדוד.
כן.
כן. הם הזמינו אותנו לקיבוץ.
נכון.
כן. אז נכון. פגשתי את הסבא, פגשתי את הדוד ואשתו והילדים.
איזה סבא?
כאבא
של האמא. אבא של האמא. מה לגבי בסוף עם המשפחה של האבא?
אז חיכיתי שנה, ואז הרגשתי מוכן, הרגשתי שקצת עיכלתי חלק מהחוויות כן. שעברתי, ואמרתי, את המפגש הזה אני אקח בדרך קצת שונה, לא רציתי ללכת שוב פעם לדרך
הרווחה.
גם לא היה להם את הפרטים של האבא למורך של האמא.
כן.
אני ביקשתי ממנה, אני ידעתי שהם לא בקשר עכשיו, אבל שאלתי
אותם אם יכולה... אבל איזה שם פרטים, שם וזה משהו.
כן, אם יכולה אפילו בעצמה לפנות אליו. והיא אמרה, אתה יודע מה, אני אחרי יש לנו עוד חברים משותפים, אני אפנה אליו ואני אזמין אותו לפה, אליה הביתה עכשיו.
וואו.
ותיפגש איתו פה.
וואו.
וזה היה מחווה מדהימה.
ותוך כמה זמן נפגשתם?
ואז ממש הוא שמע, בתוך, אני חושב, שבוע, שבועיים, זה...
מה, ובבית? בירושלים?
כן.
וואלה.
זה היה בבית בירושלים.
דברים היום שלא ידעתי.
וזה הייתה הצנה מאוד מעניינת שאני זוכר.
למה?
כי זה היה כבר אחרי שנה שאני מכיר.
הבשלת עם התהליך.
הבשלתי, וגם שנה שאתה בונה קשרים עם המשפחה.
משפחה, כן.
במיוחד עם האחים.
נכון.
ואני זוכר רגע שאנחנו נמצאים בדירה בירושלים, בלב השכונה החרדית, והוא היה בדרך אלינו.
הוא חרדי?
לא. והוא הגיע, וכנראה מרוב ההתרגשות הוא טעה בדרך, ואז היה צריך לחזור, אז הוא התעכב בהרבה זמן. ואני יושב עם האחים, ואנחנו מסתכלים מהחלון, למטה. זה השורה של בנות ובנים חרדיות, והבחור החילוני באמצע. ומחכים לבואו, ומסתכלים ברחוב, רגע, מה, זהו, 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 זהו.
אבל מישהו יודע לזהות אותו? אף אחד לא יודע לזהות אותו?
לא, רק היא, וגם היא ראתה אותו, היא לא ראתה אותו מאז, אז אף אחד לא יודע לזהות אותו.
הבנות שלה לא יודעות, אתה לא יודע, אף אחד לא יודע לזהות אותו.
אבל היה רגע נחמד כזה של בונדינג, זה הרגע הראשון שהרגשתי חיבור כזה של הביחד כזה.
פתאום פגשת אבא ואמא הביולוגים.
כן. ואז אני זוכר שהוא הגיע, וזה היה רגע כזה מרגש, אבל אני זוכר, בגלל שכבר עברתי שנה, ועברתי את כל הדברים האלה, אז זה סוג של הכין אותי לזה, והוא היה הרבה יותר מבולבל ובמתח ובזה ממני. כלומר, כי אני כבר עשיתי את כל המפגשים האלה, עברתי.
נכון, אתה באת חצי מוכן.
באתי חצי מוכן, וזה דווקא היה הרבה מזה היה רגע להרגיע אותו, ולראות שהוא ככה כן. מסתדר. אבל גם, מה באת לשאול?
אני אומר שאת יודע, החלק הכי יפה בסיפור שלך זה המבטים של אמא שלך, שאתה מספר את זה.
לא, נורא מעניין, אני מכירה הרבה מאוד מהאינטראקציות, אבל לא את כולם. כאילו, יש דברים שהוא לא סיפר לי, וזה בסדר, כאילו, יש לנו שיחה ongoing.
שזה תכננו את הפודקאסט.
על כמה מספרים ולא מספרים, וזה היה בכל הכיוונים, כאילו, כמה מהחיים שלך אתה משתף עם הילד או עם ההורה?
אני יכול להגיד לך משהו.
כמה זה צנוע. אז אני מגלה, אז קודם כל אני מגלה דברים חדשים, אני לא ידעתי ספציפית את כל הפרטים על כל המפגשים, ידעתי רק שהם נגיד הם היו, וזה בסדר, כאילו...
אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה עומד מאחורי זה, אבל יש לי תחושה שזה באיזשהו מקום בתום לב, זאת אומרת, אם תתני לי היום לספר למישהו, הכי קרוב אליי והכי רוצה את הסיפור שלי, בהכרח אני לא אספר את כל הפרטים, לא כי אני לא רוצה, כי זה כל כך מורכב, כל כך עמוק, כל כך לפעמים מסועף, רצוף פרטים ואירועים ותחושות, שאתה לא יכול לתת את הכל. אז אתה פתאום, תוך כדי דיבור, אחרי זה נזכר, וואלה, לא אמרתי את זה, או כן אמרתי את זה, ואת זה לא סיפרתי פעם קודמת, זה לא משהו שמישהו רצה לא לספר.
כן, אנחנו גם גברים, אנחנו לא נכנסים.
כן, בוא.
ברור.
ואני בכלל, אני גם בן אדם שהוא יותר סגור, לא משתף הרבה.
כמה שהוא מדבר כאן, הוא לא כזה שכל הזמן משתף וכל זה. אבל אני רוצה לתת שתי דוגמאות של המורכבות של העניין. למשל, אני אמורה להגיד שמות או לא?
לא, עדיף שלא.
אז אוקיי, שהסבא, סליחה, אתה תחתוך את מה שצריך בטח. כשהסבא והמשפחה הגיעו אליי, לפני שנסעת לקנדה, נדמה לי זה היה, הם הגיעו למטה, ישבנו בגינה, ופתאום הם ביקשו ממני לראות תמונות שלו מהילדות. וזה היה, זה עורר אצלי רגשות נורא נורא מעורבים.
למה?
אני לא יודעת, כי זה כאילו זה היה משהו ששייך לי.
ששלך.
כאילו ממילא אני כבר מחלקת אותו עם אנשים אחרים. מה שאנשים, כאילו הצד הזה של ההורים המאמצים, לא הרבה חושבים על כמה הילד היה כולו שלי, ואחר כך אני צריכה לחלק אותו עם עוד מישהו.
זה משהו מדהים מה שאת אומרת.
זה מאוד מאתגר. אז אני הראיתי להם את התמונות, והסבא הזיל דימה. ואפילו אולי נתתי לו תמונה אחת או שתיים, והוא אמר, יו, איזה ילד חייכן היית. וכשהם הלכו, אמרתי למתן, היה לי קשה קצת כאילו להראות לו את התמונות, ומתן אמר לי, אני נורא שמחתי שהוא ראה שהייתי ילד מאושר. נכון?
אני נורא שמחתי שהם ראו, וכל הזמן היה לי חשוב להראות להם כמה
טוב היה לך.
וכמה זה, ואני חושב שיש משהו במה שאת אומרת, אבל אני גם, אני חושב שאמרתי את זה ואני אגיד, אף אחד מהם לא תופס את המקום של אמא, את המקום של ההורים שלך. זה מתיישב על איזשהו משהו אחר.
נכון.
זה נכון. נכון. בשכל אתה יודע את זה, אבל ברגש...
אבל למה אתה רוצה להראות שהיה לך טוב? למה חשוב לך? אתה רוצה להוכיח?
אולי.
כן. אולי.
אני, בפרק הראשון של הספר שלי, ילדותי השלישית, יש לי קטע סוריאליסטי שאני פותח איתו את הספר, שאני מנהל דיאלוג עם האמא הביולוגית שהיא לא בחיים. ובין הדברים שם אני מתיח בדברים של תדעי לך, היה לי מקסים, היו לי הורים מדהימים, היו לי חיים טובים, ולך לא. עכשיו, אני לא יודע מאיפה זה יצא לי. זה כאילו לא באמת תחושה שלי. זה לא באמת משהו שאני מרגיש שאני צריך להוכיח ולהתיח בה. אבל זה היה כל כך אמיתי שכתבתי את זה, שהשארתי את זה. ובגלל זה שאתה מספר לי את זה, שכאילו היה חשוב לי להראות לו שהיה לך טוב בתור ילד, ושאתה היית ילד מאושר, זה, אתה יודע, זה מעניין. אם ילד מאומץ מגיע ממקום שהוא לוכיח ברבות השנים שתראו, היה לי טוב. לא כל הילדים יכולים להגיד את זה, כמובן. אבל מי שהיה לו טוב, יכול להיות שרוצה להראות, דעו לכם, בכזה, שלמרות הכל ואף על פי כן, היה לי טוב, אני זכיתי ונצלחתי.
אני חושב שזה גם זה טנגו כזה, שגם להראות להם את זה, אבל גם, לפעמים אתה רוצה נכון. את האמפתיה, של להגיד, נכון. בכל זאת, אני מאומץ, בכל זאת, אתם ויתרתם.
נכון.
בכל זאת גם...
אתה אמרת לי את זה באיזשהו אופן, אתה זוכר? הוא היה בתוכנית, סליחה על השאלה, על מאומצים.
כן.
והיו תגובות נורא שונות משני הסבים. צד אחד, האבא של האבא, שהיה בן אדם, הוא זיכרונו לברכה, הוא נפטר בקורונה לצערנו, אבל הוא היה בן אדם חמים.
זכינו להכיר אותו.
זכינו. מתן זכה, ואנחנו זכינו, הוא פשוט חיבק אותנו, הזמין אותנו לפסח ולאירועים משפחתיים, ואחרי הברודקאסט הזה, סליחה לשאלה, הוא כתב תגובה, תודה לטובי על איך שגידלת את הילד. זאת אומרת, איזשהו מקום, הפרגון שלו גם לי, לא עכשיו, עכשיו הוא שלנו, כן? כי יש את המקום הזה אצלי עדיין לפעמים שצץ, שמנסים לקחת אותו ממני. כאילו, אני גידלתי אותו 30 שנה, ואתם באים, ועכשיו הוא שלכם, והסבא השני, התגובה שלו היה פחות חמים. הוא כאילו, הוא ראה את התוכנית, הוא התגאה בנכד שלו, ולא הזכיר אותי בכלל. וזה... זה היה לי קשה.
זה יותר גם מתיישב על, על, על המקום שלך, אני לא חושב שזה היה מכוון.
נכון, אני מדברת על המקום שלי.
כן, כן. זה
ולמרות זאת...
זה הנרטיב שלה.
ולמרות זאת, אני עשיתי עבודה על עצמי, כי אני כזאת, אני עושה, אני הסתכלתי על המקום הזה, ובפעם הבאה שהגיע חנוכה, הזמנתי את כל המשפחה לבית, והוא נכנס, והוא שיט לי מתנה, והוא אמר... אני סיפרתי לשכן שלי בקיבוץ לאן אנחנו הולכים היום, והוא, הנה, הוא אמר שהוא חייב לתת לך מתנה, הוא הביא לי מתנה, חנוכיה עבודת יד. זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד בזה? שיש המון המון רגשות סותרים, וזה בסדר. זה לא עניין פשוט, זה עניין מורכב נורא.
מאוד מורכב.
ואפשר, אבל אם רוצים, קודם כל צריכים לרצות להתגבר על זה. אם רוצים, אז מוצאים את הדרך לעשות דיאלוג.
אתה יודע, טובי, שאני התלבטתי כל השנים, ואחרי זה שפתחתי את התיק, ואמרתי שאני לא רוצה לפתוח את התיק, כי אני לא רוצה לפגוע בהורים שלי, בשביל שלא יתמודדו עם הדברים האלה, שאת כל כך חזקה ומתמודדת עם זה. היו כאלה שבאו ואמרו לי, תשמע, הם יודעים את זה מלך התחילה, שהם ימצאו ילד ויום יבוא, והילד הזה סביר להניח, ירצה לפתוח את התיק, והם יתמודדו עם זה. הם, כמו שאתה גדל לזה, גם הם גדלים לזה. אוקיי? אני לא ראיתי את זה ככה. אני הייתי ממש טוטלי. וחשבתי שהם טוטלים, ואני חושב עד היום. אני לא חשבתי שהם באמת יהיו מסוגלים להתמודד עם זה, עם מה שאני עובר היום, שיש לי משפחה חדשה. כן, סוג של.
סוג של.
בהחלט, כן. אני לא יכולתי להתמודד עם המחשבה הזאת, שהם יצטרכו להתמודד עם מה שאני עובר היום. שאני כל יום מדבר עם אבא ביולוגי, אני לא יכול לחשוב על זה שאבא שלי ידע שאני כל יום מדבר והולך ונפגש בשבתות או בחגים וביום יום, ובחוויות, ושיש לי עוד אבא שדואג והוא מתקשר ושואל, זה יכול לשגע אותי.
האמת שאני ואבא של מתן זל, אנחנו התייחסנו לזה שונה. הוא המון שנים לא רוצה לפגוש אותם או לשמוע מהם.
בבקשה.
עד למאוד, עד שדיבר עם רב.
בסך הכל, אני פתחתי את התיק ב-2014, והוא ב-2017 נפטר. אז כל היה 3 שנים, אבל הוא באמת עבר איזשהו... תהליך של בהתחלה הוא מאוד תמך, אני חושב שזה היה ממקום שהוא רצה לתמוך בי, ואז שכבר הגיע השלב הזה של לעשות את המפגשים, מה עושים עם זה, מה זה יפגוש, אז פתאום הוא נכנס לאיזשהו מקום של לא יודע, פחות מעניין אותי. למרות שהוא דיבר פעמיים, הוא דיבר גם עם הסבא, אבא של האבא, וגם עם האמא הביולוגית, עם שניהם הוא דיבר בטלפון, שיחה ארוכה של איזה שעה, הוא היה מומחה בשיחות ארוכות, והם עד היום מזכירים את השיחה הזאת. כל כך נגע בהם, וכל כך, כאילו, השיחה הזאת תיזכר אצלם לעד.
איפה אתה עומד היום, כולם?
זה תהליך, זה עדיין, כלומר, עברו כמה שנים, זה היום קצת יותר יציב, אבל זה עדיין תהליך. אני חושב שאני בקשר טוב עם כולם. אני בן אדם ש... לפעמים קצת קשה לו לשמור על, על, על קשר עם הרבה אנשים, אולי זה מתקשר להפרעות קשב. אבל אני עושה הכי הרבה שאני יכול, כדי לשמור על קשר עם כולם ולעשות את האיזון גם...
באיזה דחיפות אתם נפגשים? מדברים?
פעם ב... אנחנו מדברים יותר בדחיפות מאשר, מאשר שאנחנו נפגשים.
מה, פעם בשבוע? פעם בשבועיים? כל כמה ימים?
זה משתנה, לא, לא פעם בשבועיים. אפשר פעם בשבועיים, יש אנשים ש... ש... שלפעמים מדבר איתם קצת יותר. זה כזה רק נכנס לשגרה, פתאום נכנס לשגרה.
חגים, אתה נפגש איתם?
חגים. אני, קודם כל, אני הצבתי לעצמי מטרה את המשפחה מהקיבוץ. לפני זה, זה היה גם המשפחה מהקיבוץ וגם המשפחה מהשדות ביחד, נזמין פעם בשנה בחנוכה אליי. עכשיו, אחרי שהסבא מהשדות נפטר, אז הזמנתי רק את המשפחה מהקיבוץ. זה לא, זה היה בפורים, במקום חנוכה, כי בחנוכה הייתי חולה. והם הזמינו אותנו בחזרה גם כן לקיבוץ. הם מזמינים אותנו פעם, פעמיים בשנה, ככה לבוא עם מתן ומאלי לקיבוץ. באשדוד הם מזמינים אותנו כל הזמן
לחגים. לחגים. עשינו פסח, כולם
פסח, ביחד. פסח, היינו עכשיו עם ה...
הם מצלצלים בחג, את מצלצלת, אתם מדברים ביניכן?
כן, את... הם, הם, אני למשל... הם,
היא מדברת איתם בלעדיי.
מי אמר לך אם היא יכולה לצלצל אליי ואת אמרת שהיא לא צריכה לבקש?
האמא הביולוגית, האמא הביולוגית והיא, זה לקח, לקח זמן, לקח כמה שנים.
אתם מדברות ביניכם.
הייתי צריכה לפגוש אותה לפני הקורונה, וזה בגלל הקורונה זה נדחה, אבל אז אנחנו הוזמנו לחתונה של החצי אח שלו, אז אמרתי למתן הגיע הזמן שניפגש לפני ה... לפני החתונה, שזה לא, לא הפעם הראשונה בחרה. ואז אני ומתן נסענו לירושלים לפגוש אותה.
ואז היא רצתה להתקשר, לספר לה משהו, אז היא התקשרה אליי וביקשה רשות אם היא יכולה לדבר איתה. זה היה נורא חמוד. ואז אמרתי, תקשיבי, אתם שום מבוגרות, לא צריכה לקבל ממני רשות, יש לך את המספר, תקשרי אליי מתי שאתה
רוצה. ואמרתי לך על הקליפ הזה שמתן שלח לי, עם החצי אח ועם הבן דוד שלי, שנפגשו באמריקה בטעות, אז... ישר התקשרתי אליה, לא חשבתי פעמיים, מאיפה, מה, מי, מה, וזה. והיה לנו שיחה, ויש לנו כאלה, יש לנו שיחות נורא נחמדות. הסברתי לך שהיא אמרה שבזכותי היא מסוגלת להקשיב לגלעד קריב, ולחשוב שאולי יש לו דבר טוב אחד או שניים להגיד. זה מדהים.
זה ייחוד בעם ישראל.
לא, זה נורא, אני אמרת, כי אני אמרתי לה שזה נורא מעניין שאני באתי ממשפחה דתית, וכאילו יצאתי בשאלה, והיא הפוך.
כן, נכון.
והאבא שלה מוזיקאי, ואני מוזיקאית, ואבא שלה בולגרי, והאבא שלו...
אז יש לכם הרבה עולמות אורחים משותפים.
המון, המון. ואני גם מנסה לחפש את העולמות המקבילים.
ואת בן אדם מדהים שאת מקבלת את זה ומכילה את זה ככה.
ועוד יותר מדהים, הסבא רבא שלי בנה איזשהו ישיבה בירושלים, אז אני סיפרתי לה את זה, והבנות נורא התרשמו, ואמרו, מתן, איזה זכות, איזה זכות, והתברר שזה ממש ליד הבית שלהם. הלכנו וראינו את זה, ויש שם, יש שם מין כזה פלק שכתוב שהסבא רבא שלי בנה את הבניין וכל זה. אז אני מחפשת את החיבורים האלה.
נכון, כן.
כן, אני מחפשת חיבורים.
כן. את אוהבת לראות את ה... עושה לך טוב לראות את הצירופי מקרים.
מאוד אוהבת, מאוד אוהבת חיבורים.
ואת הסימנים האלה.
כולנו בני אדם, אז מה...
כן, נכון. לא יודע אם יש לנו זמן, אבל יש לי גם עוד סיפור לגבי של החרדים.
בוא נסיים איתו, תספר.
טוב. אז אני... זה היה אחד המפגשים היותר מוקדמים, היה בר מצווה של האח הקטן בירושלים. ואני גם גיליתי דרך הפתיחה של התיק אימוץ שאני כהן, כי האבא הביולוגי הוא כהן. ואז פתאום זה עוד משהו שנכנס לתחום של אחריות עכשיו, וזה עוד שאני לא אדם...
הרבה פעמים השירות למען הילד, שהוא יודע שיש ילד כהן, הוא מחפש משפחה מאמצת. רוצים לעשות כן.
זה לא יצא עכשיו, אני יודע שיש להם רישום למשל ברבנות, אם הייתי הולך... כן. לרבנות, אז יש לי מספר מיוחד של התעודת זהות, אז יהודים לא לחתן אותי עם גיורת או
גרושה. נחמנה לצלם.
אז הם ביקשו שאני אעשה ברכת כהנים בשטטל בשכונה החרדית בירושלים, בבר מצווה של האח הקטן. וזה היה מחשבה מאוד מפחידה, כלומר, מה אני אכנס לבית כנסת של חרדים ויעשה ברכת כהנים שם לכולם.
כן.
אבל מצד שני, זה היה חוש ההרפתקנות וזה שאני נכנס לתהליך הזה, ואמר, יאללה. אז אני הייתי ב... ישנתי שם באיזו דירה שמצאו לי ליד הבית כנסת, ואמרו, יבוא אהרון הכהן, איזה שכן, יעשה לך הכנה. והוא בא באמת, השכים קום, בא, דפק לי בדלת בשבע בבוקר, אני פותח את הדלת בן אדם, זה הר אדם, והוא גם איזה מישהו חוזר בתשובה, שהיה בעבר איזה מתאגרף, לוחם, משהו משוגע, כזה
סוס.
ענק, ועכשיו הוא עם בא עם הגלימה כזאת, כותונת פסים, והזקן והכל, והוא עשה לי שם הכנה, ואז באמת עשיתי את זה, ובבית כנסת זה עבר טוב, ואז באו כל החרדים שם וזה, לחצו לי את היד, אשריך, וזה...
יפה לך.
כן, יפה.
אני חושב שאתה משפחה מדהימה. אני חושב שאתה זכית בגדול. אני חושב שאת מופלאה.
תודה.
וכמו כל ההורים המאמצים, אני חושב שאתם מלאכים. והיה לי כיף נורא גדול להריח אתכם פה בשני פרקים מדהימים.
היה כיף להיות איתך.
תודה רבה.
ואנחנו נהיה בקשר עוד.
בטח.
לגמרי.
וזה כיף גם למאזינים לשמוע כאלה סיפורים.
אני מקווה. תאזינו לערוץ האימוץ, זה אחלה תוכנית.
רואים שהוא איש רדיו, אה?
תודה רבה לכם.
תודה.
ערוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו.